בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. כוננות צי במשטרת מחוז ירושלים לקראת תפילות יום השישי בהר הבית לאור המצב הביטחוני ובייחוד לאחר הפיגוע אמש בתחנת שלם. בנוסף, ישנה כוננות מוגברת ודריכות צי בכל הארץ ובעיקר באזורי הגבולות ביהודה ושומרון, מחשש להתארגנויות המוניות של הערבים לעוד זעם והתפרעויות אלימות במקומות שונים ברחבי הארץ. צה"ל ממשיך לתקוף בעוצמה יעדי טרור ברצועת עזה. רק הלילה תקף חיל האוויר כ-750 מטרות צבאיות ברחבי הרצועה, ביניהן מנהרות תת-קרקעיות של חמאס, מתחמים ומוצבים צבאיים, בתי בכירים ששימשו כמפקדות צבאיות, מחסני אמל"ח וחדרי קשר. נוסף לכך, עשרות מטוסי קרב תקפו 12 בניינים רבי קומות בהם הוקמו תשתיות צבאיות של ארגון הטרור. כלל הבניינים נתקפו בסנכרון מלא בין מטוסי הקרב תוך דקה אחת בלבד. ארגון הסיוע של האום לפליטים הפלסטינים אונרה הודיע כי יעביר את מרכז הפעילות שלו לדרום רצועת עזה, כולל הצוותים הבינלאומיים. זאת בעקבות הודעת צהל לתושבי עזה כי עליהם להתפנות לדרום הרצועה בתוך 24 שעות. קודם לכן לחצו באום על ישראל לבטל את הפקודה ואמרו כי הדבר יכול להוביל למצב אסוני ובלתי אפשרי שתנועה כזאת יתרחש ללא השלכות הומניטריות הרסניות. שגריר ישראל באום גלעד ארדן תקף ואמר כי זהו חרפה. זה שנים רבות שהאום עוצם עיניים לנוכח התחמשות החמאס, וכעת במקום לעמוד לצידה של ישראל שאזרחיה נרצחו באכזריות על ידי מחבלי חמאס ושמנסה למזער פגיעה בבלתי מעורבים ומטיף דווקא לישראל, מוטב שהאום יתמקד כעת בהחזרת החטופים, בגינוי החמאס ובתמיכה בזכותה של ישראל להגן על עצמה. כך גלעד ארדן. דובר צהל דניאל אגרי מסר בתגובה להודעת הפינוי כי ישראל מחויבת לדין הבינלאומי לצמצם את הפגיעה באוכלוסייה מול המעשה של חמאס שפעל כמו בתקופות האפלות של דאש. אנו לא נלחמים בתושבי עזה אלא בחמאס. זה אירוע של מספר ימים ונפעל להיצו, ואנו כעת נכנסים לסוף שבוע דרוך בכל גזרות הלחימה. אגרי התקן בנוסף כי עד כה צהל הודיע ל-258 משפחות שיקיריהם בצהל נפלו ו-97 משפחות שיקיריהם נחטפו. מתי משפחות החטופים בארצות הברית הקרין על מתי האום בניו יורק קריאה לשחרור החטופים הישראלים משבי חמאס. לא ננוח עד שאחיותינו ואחינו שנשבו באלימות רצחנית יחזרו הביתה לחיק משפחותיהם. ההקרנה כללה תמונות של החטופים בהם פעוטות וקשישים. התחזית היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
חדשות של כל חי בגל פתוח סביב השעון, עם דיווחים ועדכונים מכל ההתרחשויות, באתר, באפליקציה וגם בטלפון 036-780-780 או 0374-333-66.
בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.
כל חי אונליין, העדכונים, הידיעות, הדיווחים, הקולות והמראות. הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ הרשמית של כל חי ותהיו מעודכנים אונליין לפני כולם, במקצועיות, באחריות ובאמינות. שילחו את המילה קבוצה לוואטסאפ שמספרו 03-593-93-93, 03-593-93. כל חי אונליין, כל חי בגל פתוח בעקבות האסון הנורא, עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
שלום רב לכל המאזינים. יהי רצון שנזכה ונשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות. יחזק הקדוש ברוך הוא את ידם של כל מגיני ארצנו ברוחניות ובגשמיות, אמן ואמן. רבים שואלים מה יעשה מי שלא שמע בשבת שעברה את פרשת וזאת הברכה, הוא דילג על פרשה. יש חילוק בין אם מדובר באדם יחיד לבין אם מדובר בציבור. היחיד אין עליו את החיוב של קריאות התורה בפרשת השבוע שבת אחר שבת. החיוב הוא דווקא על הציבור. זאת אומרת, כאשר ציבור שלם דילגו פרשה, לזה יש עצה. אבל כאשר יחיד הפסיד פרשה, אין לזה עצה. אלא אם כן אם מדובר באדם גדול ביותר. וכך נהג אבי מורי, כאשר הוא היה חוזר מחוץ לארץ. והשבתות לא היו תואמות בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. הציבור היה נהנה מאוד לשמוע את הקריאה בתורה שלו. הוא היה עולה ראשון, היה קורא את כל הפרשה החסרה, עד שלושה פסוקים לפחות מהפרשת השבוע, כדי שלכולם יהיה ברור שפרשת השבוע היא הפרשה שקוראים עכשיו. לכן עד שלושה פסוקים מהפרשה שייך לשבת שעברה. שבת שעברה זה השלמה, זה לא העיקר. העיקר זה מה שהשלושה פסוקים. סיים הראשון לקרוא את השלושה פסוקים הראשונים, מכאן ואילך מחלקים את העליות ליתר העולים. אבל זה אדם גדול. כך הדין יהיה כשציבור שלם, כך צריך לנהוג. היה לנו את זה לפני כ-52 שנה. הייתה מלחמת המפרץ, 53 שנה. הייתה לנו מלחמת המפרץ. במלחמת המפרץ, סליחה, לא 50, אלא 20, 30 שנה. שנת תשנון א', תשנון א', לפני 31 ו-32 שנה, הייתה מלחמת המפרץ. במלחמת המפרץ, פרשת בו, כל אזור המרכז היה מופגז. והרבה לא חזרו לבית הכנסת, כי ההזעקה הייתה בשעה 7. הרבה לא שמעו. קהילות שלמות דילגו על פרשת בו. בשבת שלאחרי הפרשת בשלח, קראו לכהן את כל פרשת בו עד שלושה פסוקים מפרשת בשלח, ומשם המשיכו כרגיל. כך יהיה הדין גם בשבת זו. אלא שבשבת זו, פרשת בראשית, יש לנו קצת בעיה. מסוף הספר לתחילת הספר אי אפשר לגלול. כשמדובר בפרשה עוקבת, קל מאוד להגיע מפרשה לפרשה. כאן זה סוף הספר וזה תחילת הספר. ובוודאי לא יעלה על הדעת שבאמצע הקריאה יגללו את הספר. מה הפתרון? הפתרון הוא להוציא שני ספרים. אפילו שהקריאה בשבת זו היא רק בספר אחד, משאירים את שני הספרים. אחד פתוח קצת, מוכן כבר לקריאה, זה ספר בראשית. השני, מימינו, יהיה ספר, וזאת הברכה. הספר מימינו, עליו מברך הכהן, סיים את כל הקריאה של פרשת וזאת הברכה, סוגרים את הספר, ומיד ניגשים לספר השני, ממשיכים בראשית, עד ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. זה הפתרון דווקא למי שהוא ציבור. אבל מי שהוא יחיד, אין פתרון. הפסיד את הפרשה, ולא צריך לעשות שום דבר עבור היחידים. מה נקרא ציבור? רוב ציבור. אם יש 4-5 שלא שמעו, והיתר שמעו, המיעוט אינם יכולים לכפות על הרוב להשמיע להם את הפרשה הקודמת. אם הרוב מבטרים על כבודם ורוצים לשמוע פעם שנייה את כל פרשת וזאת הברכה, היא פרשה לא ארוכה, לוקח כ-5 דקות, 7 דקות לגמור את כולה, במצב שכזה שהציבור מבטרים, אפשר יהיה לעשות גם עבור יחידים את הקריאה בשני הספרים, אבל זאת לא חובה. רק אם הציבור מבטרים, מוחלים על כבודם, אז אפשר יהיה לקרוא בשני הספרים. זה סדר הקריאה לשבת זו. חשוב מאוד שנדע, הביטחון שלנו הוא אך ורק בבורא עולם. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. אנחנו לא צריכים את ההוכחות לצערנו שבאו לנו בשבוע זה, כדי להבין שאם השם לא ישמור עיר שב שקעת שומר, שכל הטכנולוגיה וכל התכנונים הכל קורס בבת אחת, כאשר השם עוצם את עיניו לשניות בודדות. אנחנו אשמים. אף אחד שלא יטיל אשמה במישהו אחר. אנחנו אשמים. גבל ליבנו. איתלנו בינינו פירוד. כל אחד חושב שרק הוא הצודק. כל אחד מדמה בשכלו שרק לא מגיע. אנחנו אשמים. הפירוד הם כל חטאת. המחלוקת זה חלק מוות. אם אנחנו רוצים לתקן, התיקון שבידינו הוא אך ורק ללכת בדרך תורתנו הקדושה, איש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק. כן, בבקשה לשיחה.
רציתי לשאול, אם אדם עדיף שילמד וכולל, אבל יהיה לו קצת תקדות, שפרנסה או כאילו אין לו כולל שמתנים לו את המשכורת שנותנים לו. או שממשיך ללמוד, או שזה חשבון הבית, מוצא פרנסה, וניסיתי גם בהוראה ללמד, ולא להסתייע בלתה. אז האם, מה דעת הרב, דעת תורה בעניין? האם להמשיך ללמוד,
להגיל,
ותפעת השם, ו...
כמוך, ברוך השם, ברוך השם, כן ירבו, יש רבים וטובים. הפתיחה צריכה להיות מההתחייבות של כל מי שנושא אישה. הנושא אישה מחויב לפרנס לא רק את האישה, גם את ילדיו. מחויב בילדיו מדין צדקה. באשתו מדין התורה. אדם חייב שירק סוטה ועונתה לא יגרע. הוא חייב לפרנס אותה. זאת אומרת, הפרנסה מעל הכל. תלמיד חכם שיכול לשלב כל מיני עיסוקים בדברים שבקדושה, תבוא עליו ברכה. תלמיד חכם שלא יכול לשלב עבודה ביחד עם הלימוד, והפרנסה בבית מעיקה, הפרנסה בבית קשה, חייב ליטוש את ספסל הלימודים, לשבת ולמצוא לעצמו פרנסה, שתהיה לו את האפשרות להתקדם בלימוד, גם בשעות הפנאי. עבודה זה לא אומר 24 שעות. אדם יכול לשבת וללמוד שעתיים ברצף, מרוכז, עם ראש מיושב, ובמשך 8 שעות הוא עובד, מביא פרנסה מכובדת לביתו, לא מותרות, את המינימום, את המחיה, את הלחם לאכול ובגד ללבוש, את הריהוט הנדרש, את כל הדברים ההכרחיים לקיום בית מסודר. במצבים שכאלה אין לכל אחד מאיתנו את היכולת לטפל בבית בשילוב של תורה בלבד. צריך להבין שהתורה זה נכון עיקר, התורה זה נכון שהיא משאת נפשנו. מי שמתמיד בתורה, גם אם יש לו את כל יישוב הדעת, אבל די לו שאשתו וילדיו רעבים ללחם, חסר להם את המינימום, כדי לומר שהדבר הזה לא על פי דרך התורה. לכן, אם מוצא עיסוק בדברים שבקדושה, תבוא על הברכה. אחד עוסק בשחיטה, אחד עוסק בהוראה, אחד עוסק בדברים ששייכים לבתי כנסת, להיות שמש, לנקד בית הכנסת, לנקוד, זה אומר בשעות שהם לא על חשבון הכולל. יש כל כך הרבה אפשרויות של תעסוקה, מיצה את כל האפשרויות, ואינו יכול למצוא מוצא אלא ליטוש את ספסל הלימודים, עליו ליטוש את ספסל הלימודים, כיוון שהוא מחויב לפרנס את ביתו. לא דיברתי מצד יישוב הדעת, איך הוא לומד, אם יש לו תרדות או לא. על זה לא דיברתי. כי זה תלוי בכל מיני אנשים. יש כאלה שמסוגלים לגמרי להתנתק מכל הסביבה, ואז הוא נקרא בשם מזניח את העיקר, שזה הפרנסה של ביתו, והולך לתפל. מה קורה בבית? הוא מחנך את ילדיו במצב של כל כך עוני, כל כך קושי, עד שהילדים מואסים בדרך התורה. והרי את עמלנו אלו הבנים, אנחנו רוצים שבנינו יגדלו לתורה ולמצוות, ואם אני רוצה להראות להם את השאפתנות של התורה, אז אני עובד למחייתי, הולך ונעשה סוכן מחירות, הולך ועובד באיזו חנות, ובשעתיים שלוש אני לומד, אני מרכז מרבה בלימוד מרוכז באותם השעתיים שלוש שבידי, הבנים רואים את המסירות שלי באותם השעות, אף על פי שאני עייף מהעבודה, ממני יראו וכן יעשו.
זה רציתי לשאול, זה נכון ללכת לקבל תנועה נבות עם זרות?
לא, 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 לא. פשוט נבלתה בשוקה ואל תצטרך לבריות. זה מוצא אחרון, רחוק, רחוק, רחוק. אנחנו שומעים על כל מיני צרות שיש לאנשים, שהם באים לקבץ נדבות, ליבי עליהם, קשה, קשה מאוד. אבל להגיע לזה ביוזמתנו, בוודאי שלא. חזק ואמץ, יהי רצון שתהיה פרנסתך בשפע. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
בוקר טוב, אני?
כן.
בוקר טוב, כבוד הרב. אני רוצה לדבר בקשר לצבעי המאכל, כבוד הרב. יש עוגות, כל מיני עוגיות, באישור רבנות. עכשיו, יש כל מיני איים, אם כבוד הרב מכיר כמובן. איים, למשל, אני אומר, מופק מתמצית חלקים, או נקבות חלקים, כל מיני, יש הרבה סוגים מזה. האם זה... חמור כמו אותה דרגה כמו שהיו עושים פעם ג'לי מעצמות של חמורים נגיד, כך אני יודע אם זה אותה דרגה או שהיא יותר גרוע. זה באישור רבנות.
שמעתי. אני לא מומחה גדול במרכיבי המאכלים. כשהרבנות נותנת אישור זה אומר שזה כשר. הג'לטין זה משהו אחר לגמרי. הג'לטין זה לא דומה לכל מה שציירת. לפני בערך כ-20 שנה, 20 וכמה שנים, התחילו לצפות את התפוחים בצבע מבריק. והגאון הרב לנדו, עליו השלום, רבי משה לנדו, הוא הכריח לקלף את התפוח ולא לאכול את הקליפה המבריקה. טענתו הייתה כפי שציירתם, שזה נעשה מכל מיני שקצים מורמסים, שהם הגורמים להברקה. קראו לזה בשם דונג, מין סוג של ציפוי, טובלים את התפוח בתוך הציפוי, וזה שומר על הברקת הפרי מלמעלה, כלפי חוץ. הגאון הרב לנדו סבר שזה אסור. אנחנו אז ביררנו את העניין, והיה מותר. לא בגלל שזה מאוס לאכילת הכלב, לא בגלל שזה פגום, כי אם זה פגום, נותן טעם לפגם, זה רק בדיעבד, זה לא לכתחילה. כשזה לגמרי הפך להיות כאפר, אז זה לא עניין של נותן טעם לפגם, אלא מצבו הקודם התבטל לגמרי. ולכן, כיוון שמצבו הקודם התבטל לגמרי, לא שייך בזה לומר נותן טעם לפגם. הוא התבטל. התבטל פירושו כבר לא קיים. דינו כמו אפר. אם תיקח אפר ותשים באוכל, אף אחד לא יאמר שיש בזה איזה איסור. הבנת מדבריי שאינני יודע על איזה דברים אתה מדבר. אני יודע שהדברים שהרבנות נותנת כשרות זה כשר, ואין צורך לחשוש לא מציפויים ולא מכל דבר דומה. הנושא הזה של כל מיני עיגולים שעושים על ממתקים וכדומה, על משקאות, זה להזהיר את האדם מכל מיני סוכרים וכדומה, שלא יהיה בהם איזה פגיעה בבריאות של הבן אדם. אני מסכים, יש בעיה של פגיעה בבריאות. צריך אדם לשמור על עצמו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כמה זה אקטואלי בימים האלה שצריך האדם לשמור, יש הוראות של הפיקוד העורף, לשמוע בקולם ולא לזלזל, לא יאמר חלילה וחס לי לא יקרה כלום, מי יודע, לשבת בתוך מקום שמותר, ממד או מקלט, כל אחד לפי המצוי בידו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אבל זה לא עד כדי לפסול את הכשרות. כן, נעבור לשיחה הבאה, בבקשה. מה קורה עם השיחה הבאה?
בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
כן, הרב, הבן שלנו חייל ביחידה קרבית, והוא כהן. הוא התבקש לכנס לבתים ולפנות משם גופות של יהודים, כמובן גם להבטח. איך עליו ננהוג?
אם הוא יכול להיות המאבטח ואחר יעשה את הפינוי, זה מצוין. אם אין מישהו אחר שיכול לעשות את הפינוי כמוהו בכבוד לנפטרים, שיכנס הוא ויעשה את העבודה. אותו הדין קיים גם ברופא. רופא שמטפל באדם שהוא במצב קריטי, פעמים הרבה שהחולה מתחת ידיו, אין ברירה. זה נקרא הצלה. אמנם זה לא דומה לרופא, שהרופא זה פיקוח נפש. פה כבר נפטר, אין כאן פיקוח נפש. אבל עדיין גדול כבוד הנפטרים, ולכן צריך להשתדל ככל האפשר, אם אין מישהו אחר, שהוא בעצמו ייכנס ויעשה את מה שמוטל עליו.
תודה,
תזכה
למצוות,
אם תוכל
לברך.
מה שמו?
יונתן
מעתוק
בן אילנה.
יונתן מעתוק בן אילנה, שישוב לביתו לחיים טובים ולשלום.
אמן, תודה.
כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה. לוקח זמן עד שהם נכנסים. מה עושים? טוב, נפנה לאתר. אדם שחתך חלה ואכל כשיעור מהחלה. אני רוצה לשמור את החלה לשבת הבאה. האם מותר לי בשבת לחתוך את החלה לפרוסות ולהקפיא לשבת הבאה? חיתוך הפרוסות זו פעולה. לקחת את החלה כמו שהיא, להניח בהקפאה מותר, כי הוא רק משמר את המצב הקיים. אבל פעולת החיתוך של הפרוסות זו פעולה שהיא נקראת הכנה, ואסור להכין גם משבת לשבת. ראיתי בכמה מקומות שדנו לעניין תלית שמיוחדת לשבת, וצריך לדעת שתלית מיוחדת לשבת דינה בדיוק כמו תלית רגילה. מברשת שיניים לשבת דינה בדיוק כמו כל מברשת שיניים רגילה. אין הבדל בין ההכנה משבת לשבת להכנה משבת לחול. אין הבדל ביניהם, זה אומר שגם דברים שמיועדים לצורך שבת, אסור לי לתרוח ביום שבת כדי להכין לשבת הבאה. הדוגמה הכי בולטת, שבת שעברה קראנו בפרשת וזאת הברכה. היה מותר לנו לגלגל ספר תורה כדי שבמנחה נקרא בבראשית. זה היה שבת. במנחה רצינו לקרוא בראשית בספר אחר. לא הספר שקראנו לחתן בראשית, אלא בספר אחר, מותר היה. זה נקרא תרחה לכבודה של השבת עצמה. אבל לו יצויר שהגבאי התבקש, אני רוצה בשבת הבאה שיקראו בספר שלי, והגבאי מכין את הספר בשבת עבור שבת הבאה, זה אסור. זה הכנה משבת לשבת. אתה יכול בהחלט להכין את זה בימות החול. למה דווקא בשבת? אז הוא בעצם רוצה לחסוך לעצמו עבודה ביום חול. הוא רוצה לחסוך לעצמו שביום חול יהיה לו פנאי לדברים אחרים. זו נקראת הכנה האסורה בשבת. לכן לפרוס את הלחם לפרוסות אסור. אבל להשאיר אותו כמו שהוא ולהכניס אותו למקרר זה מותר. אותו הדין גם אם יש לי סלטים. כל צלחת סלט אחר. סיימנו לאכול, לוקחים את כל הסלטים, מחזירים אותם למיכל ומכניסים למקרר. מותר, כי מה מטרתנו? לשמר את המצב הקיים. אין לנו מטרה להכין, אלא לשמר את המצב הקיים. וזה מותר לעשות לכתחילה בשבת. כן, בבקשה, לשיחה.
שלום וברכה, כבוד הרב. רציתי לשאול, בשבת למשל, יש על השי שנגיד בלגן, כן, נחלו, שתו, אז מותר לסדר כרגיל, או שאני צריכה מבחינת בורר, אם יש בזה בעיה?
אני אפנה קודם כל לנקודה שדיברת עליה, בורר. בורר שייך כשיש לפניו שני דברים מעורבבים, לא נפרדים, ואני רוצה אחד ולא רוצה את האחר. מותר יהיה לי לקחת את מה שאני רוצה להנות ממנו, ואת מה שאני לא רוצה להשאיר במקום. זה הכלל של בורר. זה לא נוגע ל... בלגן, כמו שאת מציגה, שנמצא על השיש או על השולחן, זה לא משנה. אני אוסף את כלי האוכל, מניח אותם בכיור, שופך עליהם מים, לא בשביל לרחוץ, אלא כדי שלא יהיה ריח לא נעים. אוסף, מניח בתוך המדיח, אם יש מדיח, מניח כל דבר במקומו, לא בשביל להסדר, בשביל למוצאי שבת שיהיה לי קל, אלא כדי שהבית יראה מסודר. אינה דומה, גברת בבקשה, אינה דומה ישיבה בבית מסודר בשבת לבית שיש בו בלגן. זה כבוד השבת אנחנו רוצים. לכן מותר להחליף את המפה, גם אם מדובר בשעה 2-3 אחרי הצהריים. זה כבודה של השבת. אם יש על השיש לכלוך, מתיזים עליו מים, לוקחים את המגב הידני, אוספים את המים לכיור, וככה כי השיש והכיור נשארים נקיים. נעים לגור בבית כזה, נעים לחיות, וזה כבודה של השבת. לא רק זה, גם אם היה לכלוך על הרצפה, נשפך קוקה קולה או מיץ, ונהיה כמו דבק במקום. אני מזלף על המקום מעט מים, לוקח את המגב, אוסף את המים לתוך יעה, שופך את המים מכאן שצריך, מנגב עם מטלית אחרי שכבר אין מספיק הרבה מים ברצפה, כבר אין מה לאסוף ליעה, אז אין חשש סחיטה. לוקח את המטלית היבשה, מעביר על המקום כדי לנקות בסופו של דבר שהבית יראה מכובד. המטרה שלנו זה לאותה שבת, לא מטרה להכין לשבת אחרת.
כן. וגם זאת אומרת, אם יש על השיש כוסות חד פעמי, הכל אפשר לשים בפח, כל דבר לאן שהוא צריך, כן?
נכון.
עכשיו, תודה רבה. עכשיו עוד שאלה שלא קשורה לשבת, רציתי לשאול בעניין ועד בית, שלמשל אני עכשיו, כמו שנים שאני מוספת ועד בית, זה תרחה לקשמה שכנים, לרוץ אחריהם, לשבת, לחשבן, לשלוח קבלות. סתם מעניין אותי, האם מותר לי, בוא נגיד, או חלק לא לשלם? סתם מעניין אותי, לא שאני, אני כן משלמת.
גברת, את לא מדברת ברור. את לא מדברת ברור. תשאלי את השאלה, בבקשה.
כן, אני לוקחת ועד בית, זאת אומרת, אני אוספת ועד בית עם השכנים בשביל חשמל, בשביל ניקיון, כן? עכשיו, השאלה שלי, מישהו פעם אמר לי שמי שאוסף, הוא בעצמו יכול לא לשלם ועד בית. האם זה נכון? יש בזה לא?
כך מקובל שהוועד הבית, מי שתורח עבור כל הדיירים, לא משלם. כן, כך מקובל.
כן, כן, כן. לא ידעתי. בסדר גמור.
כל טוב.
תודה רבה, תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה.
בוקר, זה אותו מעניין, אני פשטפתי מהשידור. תגיד לי כבוד הרב, השאלה, כשהם בבית כנסת כהן, והחזן אומר ברכים וברכה המשולשת הזאת, האם חייבים לעמוד?
כן. ואומרים כן יהי רצון ולא אמן.
כן, עכשיו, עוד באבינו מלכנו גם צריכים לעמוד.
נכון.
הם צריכים לשמוע.
כן.
צריכים לעמוד.
כן.
עכשיו, עוד שאלה קטנה, כבוד הרב אמר, כמו שיש הבדלה, נגיד, כמו במוצאי שבת, ערב חג שני, אפשר לעשות הבדלה על נר, שאישה הדליקה, ולמשל, הארונית עומדת בצד. השאלה שלי, האם, כבוד הרב אמר, מספיק שרואים את הנר, לא חייבים להגיע עם הציפורניים. זה מספיק, נכון?
לא כך.
יופי, תגיד.
אמרתי שצריך להנות מהנר. ובמרחק שיש בכל בית, בדרך כלל, כשמושיטים את האצבעות לנר, כבר נהנים מהאור. אני לא מתחשב בחשמל, אני מחשב בדעתי, אילו החשמל לא היה קיים, יכולתי ליהנות מהנר, וזה מספיק כדי לברך עליו בורא מאורי האש.
אז זאת אומרת, השאלה לא צריך לעשות את הכפוף של האצבעות בשום דבר, זה השאלה.
צריך לשים את האצבעות מול הנר, כן. כמנהגנו בכל מוצאי שבת, כן.
הבנתי, צריך ואפילו שלא רואים את זה, בסדר.
רואים, למה אתה אומר לא רואים? רואים ונהנים.
לא רואים את האור על הציפורניים, זה השאלה הרי.
נכון, כן.
זה השאלה, יופי, יופי, כן, זה השאלה.
תזכה למצוות.
תודה, תודה, ליטון.
לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שאלה, אדם מבוגר שנמצא בבית, הוא לא הכי בקו האיזון נאמר בלשון עדינה, וחלק מבני המשפחה מתנגדים להכניס אותו לממד, וזאת למה? כי לטעמם הממד לא מסודר, אבל אפשר לסדר אותו, להזיז את הארון וכו'. הם לא מוכנים. עכשיו, חלק מבני המשפחה שלא רוצים לבוא אליו בגלל הסיבה הזאת, האם זה נקרא פגיעה בכיבוד אב?
אתה מדבר על אדם לא מסודר במשפחה.
אדם מסודר שהוא לא בדיוק מאוזן.
כן, 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 במשפחה. במשפחה.
אם הוא אותו לממד, הוא לא ירגיש.
אדם, כל זמן שרוח חיים באפיו, חייב לדאוג לבריאותו. והבנים חייבים לדאוג לאביהם כל זמן שרוח חיים באפו. זאת אומרת, מאוזן או לא מאוזן, אין לנו שום הבדל. לא עליכם לא יבוא ולא יהיה. אדם שהוא מאושפז בבית חולים לחולי נפש, האם לא נחלל עליו שבת? אנחנו חיים במצב שאנחנו נמצאים עם מגוון כל כך שונה של כל מיני אנשים. האם חלילה יעלה על הדעת לזלזל באחד מהם? כן שומר תורה ומצוות, לא שומר תורה ומצוות. כן בריא בנפשו, לא בריא בנפשו. יש משפחות של צדיקים שמגדלים בביתם ילדים מיוחדים. יעלה על הדעת שמותר יהיה להם חלילה חלילה לזלזל בהם? אפילו לא להחתי אותם. עליהם לחנך אותם, בשבת לא נוגעים בשום דבר שהוא אסור. זאת אומרת, העול של הבנים קיים בכל מצב, העול של המשפחה לדאוג איש לאחיו קיים בכל מצב, לכן הבנים שנוהגים כך הם חוטאים חטא גדול, גדול עוונה מנשוא, חייבים לדאוג לאביהם, להכניס אותו למקום בטוח, ולא לשחק חלילה בענייני נפשות.
זה ברור לי, אבל אלה בני המשפחה שכן דואגים לעצמם ופוחדים להיות בלי ממד בזמן הזעקה, וכתוצאה מכך הם נמנעים מלהגיע לאביהם. האם זה נקרא זלזול בכבוד האבא?
כן, בהחלט. צריך לדאוג שמישהו יהיה איתו.
ללכת ולא להיות בממד או לא לדעת?
צריך להיות איתו מישהו במשך הזמן הזה שיש בו הזעקות, לדאוג להכניס אותו לממד. אין ברירה.
אוקיי, כן, אבל הוא לא רוצה, זה הבעיה. הבני משפחה חלקם לא מבינים את זה, הם לא רוצים, ואז הם לא נכנסים, לא הוא ולא הם.
טוב, אני לא יכול להיות חולה נפש כדי להבין את מצבם של חולי הנפש. אני לא יכול להיות פושע שלא מבין את החיובים איך לטפל בהורים. חיוב הטיפול בהורים הוא חיוב גמור, אף אחד לא יכול לפרוק מעליו את העול. לכן אחד מהבנים, כל אחד יעשה תורנות 24 שעות עם האבא, לטפל בו, להכניס אותו לממד. הוא ייכנס לממד אם יבקשו אותו ויקחו אותו לאיזה מקום שיש קוקה קולה, גלידה, לא יודע מה, לפתות אותו, ואין ברכה, אין דרך אחרת.
זה ברור, מחילה, לא הסברתי את עצמי, אבל אם בני המשפחה אלה שנמצאים שם בתורנות, הם לא מוכנים לשמוע כלום. הבן אדם, אחד האחים שכן אכפת לו מהביטחון האישי שלו, מותר לו להימנע מלהגיע לשם בגלל הסכנה?
מתי שילך? באמצע ההזעקה? בוודאי שלא. אמרתי תורנות.
שלא ילך בכלל, כי לא יודע מתי תהיה ההזעקה.
אז לעשות תורנות ביום שיש לו את התורנות שלו, שיקח אותו ויכניס אותו למקום הבטוח.
הבנתי, רק בתורנות שלו.
נכון.
טוב, חזק וברוך רבנו.
תזכו למצוות. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום.
רציתי בבקשה לשאול לגבי, מה אומרת ההלכה לגבי ישיבה בבית הכנסת, שאנשים יושבים רגל לרגל, האם זה בתפילה או בכלל? ואיך להעיר להם, או לא, או להימנע.
הישיבה בבית הכנסת חייבת להיות ביראה, במורה ובכבוד. יראה זה אומר לא לדבר דברים בטלים. כבוד פירושו לסדר את המקום שיהיה מכובד. שלא יהיו ספרים שאין בהם צורך, מוטלים אנה ואנה. שלא יהיו הספסלים והכיסאות נמצאים בצורה לא ישרה, לא טובה, לא מכובדת. זה נקרא כבוד. והדרך ארץ זה ההנחה של הגוף באיזה צורה הוא יושב. אם הוא יושב והגליו פשוטות קדימה, כאילו שהוא נמצא בטיילת או באיזה פרגולה, יושב ככה להנעתו, רגליו מושלכות קדימה, זה דרך ארץ. כשהוא שם רגל על רגל, זה דרך ארץ. זו קלות ראש. אדם כזה, רומזים לו. רוב מי שבא לבית כנסת יודע את ההלכה, וצריך להעיר בכבוד. רומזים לו כך שלא בכל רם שאחרים לא ישמעו. הוא נרמז, הבין, הוריד את הרגל, מצוין. לא הבין, ניגשים אליו באוזן, בלחש, מסבירים לו. בבית כנסת לא יושבים בצורה כזו, לא שמים רגל על רגל, זה לא הכבוד של המקום. זה לא רק לגבי הרגל על רגל, זה לגבי הרבה דברים שאנחנו מתנהגים לא מכובד בבית הכנסת. זה צורת הלבוש, איך אני מגיע לבית כנסת. בעוונותינו הרבים, פסתה משפחת. רבים וטובים הולכים עם מכנסיים, בושה וחרפה ללכת עם מכנסיים כאלה. איך אפשר להעלות על הדעת ללבוש מכנסיים כאלה? והוא בא יחד איתם לבית הכנסת להתפלל. אני לא אדחה אבן אחר הנופל, אבל אחרי התפילה אתפוס אותו לאט בצד בשקט, העיר את תשומת ליבו. באים לבית כנסת עם מכנסיים ארוכות, לא עם נעלי אצבע, לא יפה שאצבעות רגליו יהיו חשופות, לבוא בדרך מכובדת לבית כנסת. הכבוד של בית הכנסת זה כבוד השם, זה לא כבוד אישי שלנו. כשאני מתלבש יפה לכבוד שבת, אני מכבד את השבת, לא את עצמי. כשם שאם אני הולך לאיזה שמחה של חבר, חתונה, בר מצווה, אני מתלבש יפה. אני לא אבוא אליו לבוש בבגדים מרושלים, בגדים לא ראויים, כי אז אני פגעתי בחבר. ככה אתה בא אליי לכבד אותי? אם זה נאמר על חבר בשר ודם, על אחת כמה וכמה, כבוד השבת, כבוד המקום, כבוד בית הכנסת. לכן, בדברים האלה לעשות בעצנע, בכבוד, בנעימה, כדי שיהיה אשרי המדבר על אוזן שומעת.
תודה רבה.
כן, השאלה שלי, האם זה רק בתפילה או בכל ישיבה בבית הכנסת, גם שלא בזמן התפילה?
גם שלא בזמן התפילה, כל מה שדיברתי. על זמן התפילה אין שום אבא אמנה להעלות על הדעת שיהיה אפשר להתנהג אחרת מהתפילה עצמה. אדם תלמיד חכם, שאין לפניו שולחן ולא סטנדר, יש לו ספר שהוא יושב ללמוד בו, הוא לא יכול להוריד את הגוף כל כך נמוך, הוא מגביה רגל על רגל כדי להניח עליו את הספר ללמוד, זה מותר. כי ניכר הדבר שזה לא קלות ראש, אלא כדי להניח עליו את הספר, זה משהו אחר. אבל גם מחוץ לסדר התפילה, עצם הישיבה בבית הכנסת צריך שיהיה מורה שכינה עליו. ולכן לא נוגע לתפילה כל מה שדיברנו.
הבנתי, והרב, להיכנס עם
כוס
קפה לבית הכנסת, זה ראוי?
או, אתה פותח פצעים כואבים, כואבים מאוד.
אני הערתי לכמה אנשים, אומרים לי, איפה זה כתוב? מה אתה מוצא מהבטן? מה הדברים האלה?
שיפתחו שולחן ארוך, סימן קופנון א', וילמדו ויראו, אכילה ושתייה אסורים בבית הכנסת. מה זה שתייה? לא מדובר על ערק. לא מדובר על משוגעים ששותים ערק בבית הכנסת. אין לי הגדרה אחרת חוץ ממשוגעים. אנשים חסרי דעת באים לבית כנסת כדי לשתות ערק. בושה וחרפה. עליהם אני לא מדבר. אני מדבר על כוס תה וכוס קפה. בית הכנסת זה לא בית קפה. בית הכנסת זה מקום תפילה. סימן קוף נון א', מרן כל כך מפרט, מרחיב לנו את המותר והאסור בבית הכנסת. מרן כותב לא לטייל. ליבי ליבי על אותם אשכנזים, חסידים בעיקר, שעומדים בתפילה, אנה ואנה, אנה ואנה. היה אחד מגדולי האדמורים, שאחד החסידים שלו היה הולך אנה ואנה. פנה אליו אחרי התפילה האדמור, אמר לו, אני מבין שהלכת לשם, כי פה לא מצא חן בעיניך. חזרת משם כי הבנת ששם לא יותר טוב. למה הלכת עוד הפעם? למה אתה הולך ובא? בית כנסת זה מקום לטיולים? צריך להישב במקום אחד, לעמוד במקום אחד, שיהיה לו מקום קבוע לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. כבוד לבית הכנסת. אם אנחנו לא נכבד, מי יכבד? השם יהיה בעזרנו.
הרב, זה רק דבר אחרון, כשאני מאיר לו, הוא לא מתייחס, מה עושים?
להכריז עליו ברבים, שהוא עובר על הלכה מפורשת בשולחן ארוך, זה הכל.
אפשר להגיד ברבים בסוף התפילה?
אם הוא לא מקבל שלוש פעמים, כן. אדם שמאירים לו שלוש פעמים ולא מקבל, מותר גם לנזוף בו ברבים.
שלוש פעמים, הבנתי. כן. תודה רבה כבוד הרב,
תזכו למצוות וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. כן, בבקשה לשיחה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
תודה רבה לתוכנית, לפעמים אני שומע את זה אפילו בשידור חוזר ממש מצוין. יש לי שאלה לגבי הבמבה עם הפטיבר, האם עדיין נשארת ברכת האדמה או שזה בגלל שיש שם קמח אז יהיה ברכתו מזונות?
כל דבר שמעורבב עם קמח, בדרך כלל הקמח הוא העיקר, בפרט במקום שאתה בודק במרכיבים ואתה רואה שהקמח מכיל כ-20% מהמרכיב, לפעמים זה גם יותר, אבל המינימום זה 20%. אם הוא מכיל 20% ויותר, ברכתו תהיה בורא מיני מזונות. אני מדבר על תערובת, על בלילה שנעשית ממנה התוצרת. היצירה המעורבבת, לא חלק וחלק, לא כמו הקרמבו, שזה חלק לבד שהכל, חלק לבד מזונות, אלא זה בלילה, לשים את הכל ביחד. על זה אמרתי, כ-20% מצריך לברך מזונות. מדבר אני על בלילה, להבדיל מהקבוקים. יש שני סוגים של קבוקים. יש בוטן אמריקאי שזו שכבה דקה מאוד של קמח, על זה מברכים בורא פרי האדמה. הקמח נועד ליופי, נועד להוסיף איזה משהו בטעם של הבוטן. הקבוקים, השכבה היא עבה, מברכים רק בורא מיני מזונות. אותו הדבר סוכריות שנקראים לבס, זו סוכריה שבתוכה יש שקד. מברכים רק שהכל, ואין צורך להוציא את השקד ולהוציא ולברך. המוציא את השקד ומחמיר אחרי שהגיע לשקד, תבוא עליו ברכה. אבל מצד הדין, אם הוא רוצה ללעוס את כל הסוכריה, אין שום צורך לברך בורא פרי העץ, כי החיצוניות שמכסה בשכבה עבה פותרת את הפנימי.
אז גם פקן מכוסה שוקולד גם יש הכל?
לא, השכבת שוקולד שם היא דקה, היא נועדה להתאים את הפקן.
אז גם אם זה ממש שכבה כאילו מאוד מכובדת, כאילו למשל של קקאו או משהו מאוד שהוא טעים,
אם זה דבר עבה, אז יהיה שהכל נהיה בדברו. אתה צודק.
אז הבמבה יהיה מזונות אם יש שם 20 גרם?
נכון, 20%, לא אמרתי גרם, אמרתי 20%.
כן, 20%, כן, הבנתי. מצוין, תודה רבה.
תזכו למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
הלו.
כן.
תודה רבה, אתה שומע אותי, שומע?
כן.
יש לי שאלה, תלב שתיים. יש שומים בשוק שבשווקים שמוכרים אותה בתוך קופסה סגולה, כלוף. וגם נקרא קרתי, הוא כמו בצל, לא יודע, יש לו שורשים, לפעמים מוכרים בשוק בלי השורש שלו. מה אני אפשר לאכול אותו ככה בלי שורשים, וגם השום הכלוף, יש לו בעיה של שום שעבר עליו הלילה?
דיברתם על שני דברים ואינם דומים זה לזה. השום זה דברי הגמרא, שזה דמו בראשו, אם עבר עליו לילה גם אם הוא מכוסה, וגם אם הוא נמצא בתוך המגירה שבמקרר, אז יש לך שלושה כיסויים זה על זה, עדיין יש בו איסור של גלוי. השום שנמכר, בבקשה אדוני, נא להקשיב. השום שנמכר כיום בשווקים, גם בהכשר בדצים, הוא אינו כלוף לגמרי. איך אני רואה שהוא לא כלוף לגמרי? אני מניח אותו בתוך קוטש שום, אחרי הלחיצה, מרים את היד, את המנוף, ורואה מה נשאר בתוך הקוטש, הקליפה. זאת אומרת, יש קליפה דקה. נכון שהיא שקופה, היא לא נראית כקליפה. וזה מותר. מלבד זה, בראש כל שום יש את היסוד שלו, את המקום התלייה שלו. אז זה לא נקרא כלוף. כיוון ששני הדברים האלה קיימים, גם בראש של השן, של השום, יש את ההתחלה, וגם הקליפה לא לגמרי קולפה עד הסוף. אלה שתי הסיבות שנמכרים היום בשוק, השום בתוך קופסאות. לא דיברתי על סלט שום, השום הקטוש הוא מעורבב עם שמן, עם תבלינים, זה בוודאי מותר. די בתבלינים כדי לבטל את כוחו של השום. מה שאין כן, בשום שנמכר כשיניים שלמות, שם הסברתי את שתי הסיבות, גם הראש קיים וגם הקליפה הדקה עדיין נמצאת על כל שן ושן. לגבי הקרתי, לא כל כך ברור לי שזה נקרא בצל. אני לעצמי משתדל, כשאני צריך את הקרתי, לקחת עם שורש. אבל לא כל כך ברור לי הדבר. יש הרבה שאומרים לי שהקרתי זה לא בצל. מי שמקל, יש לו על מה שיסמוך. אבל לכתחילה, מי שיכול, אפשר לקנות בשווקים. או לומר בפירוש לירקן שמוכר לנו, אני מבקש שתביא לי עם שורש. כשהוא יביא, יביא כמה אחדים עם שורש, הבוחר יבחר, וכך ראוי יותר להשתדל שיהיה עם שורש. אם לא השגנו, אפשר יהיה להקל. תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
ישר כוח על התוכנית. הרב ענה תשובה על הלכות הישיבה בבית כנסת. שאסור לשבת בסמור לסוף המורה, שהרגליים שטוחות לקדימה ורגע על רגע. עכשיו אני שואל בקשר לבחורי ישיבה, שהם יושבים ברוך השם שעות בבית מדרש, והם תופסים לפעמים תנוחה שהיא לא לפי ההלכות של הישיבה. האם גם שם מדברים את ההלכה כמו שהרב אמר?
בבית המדרש מותר לשתות כדי להמשיך את רצף הלימוד. שלא יהיה קרעים קרעים. בבית המדרש לתלמידי חכמים מותר, ולא רק לתלמידי חכמים. לנו יש ברוך השם שיעור מדי בוקר אחרי התפילה, יושבים ללמוד חוק לישראל. לוקח לנו הלימוד כשלושת רבעי שעה עד שעה. ואנשים באים לבית הכנסת מהבית. מביאים להם כוס קפה, מביאים להם איזה עוגיות. בזכות זה כולם יושבים. בזכות זה שומעים את הדברי תורה, את הלימוד של החוק לישראל, כפי הנדרש. וזה מותר לחתיכילה. זה מצווה גדולה. השתייה גורמת ללמוד תורה. לכן, בחור ישיבה או אברך בכולל, בשעת הלימוד, פעמים הרבה שהגוף שלו קצת ככה כואב, אז הוא שם רגל על רגל, סליחה, שם רגל על רגל כדי שהראש יהיה מיושב יותר, מותר, כיוון שהמטרה היא לצורך הלימוד. הוא לא מתכוון רק לנוחיות שלו, הוא מתכוון לצורך הלימוד, שתהיה דעתו מיושבת, ולכן כאן אפשר יהיה להקל.
ובמקרה שישבים סתם בבית מדרש, כאילו גם בין הסדרים, משהו כזה, שישבים ולא עוסקים בלימוד.
ולדבר דברים בטלים בין הסדרים אסור בהחלט. בית המדרש מעלתו גבוהה יותר מבית הכנסת. אוי ואבוי למי שמדבר בבית הכנסת דברים בטלים, ועוד יותר בדרגה יותר גבוהה למי שמדבר בבית המדרש דברים בטלים. לצערנו, היום במצב של השבוע האחרון, יש כל כך הרבה דיבורים, כל כך הרבה על מה לדבר, והפיקח לא שומע הרבה רדיו. לא מביא את עצמו למצבים של לחץ והוא מוכרח לספר. אם יש מה לשמוע וזה כל כך חשוב, הוא ישמע מאשתו, ישמע מחבריו אחרי הלימוד, מחוץ לבית המדרש. לא להתמכר. כך לימד אותי הגאון רבי יהודה צדקה. עליו השלום. הרדיו זה דבר שהוא ממכר. אני מכיר אנשים שלא תעבור עליהם שעה שהם לא ישמעו את החדשות. זה אותם החדשות. לא נשתנה שום דבר. אבל איך אפשר? יגיע שעה 10 והוא לא ישמע חדשות, 11 והוא לא ישמע. אדם כזה מתמכר לדברים לא חיוביים, לא בריאים. הוא מכניס את עצמו למראה שחורה, ללחצים, לכל מיני מחשבות לא טובות, להתנתק. פעם ביום ישמע חדשות, פעם ביום ישמע, אבל מחוץ לכותלי בית המדרש, בבין הסדרים אסור לדבר דברים בטלים. ייקח ויקרא תהילים, ייקח ויקרא איזה ספר מעניין, יש הקדמות כל כך יפות בספרים, והתלמידי החכמים ברוב הפעמים, כשנתפס ספר בידיהם, מתעסקים בעיקר שזה התשובות או החידושים. אבל את ההקדמה לא תורחים לקרוא. מרגליות יקרות יש בהקדמות של הספרים. אז בין הסדרים הוא ילמד איזה הקדמה ותרוויח מזה הרבה.
דרך אפשר עוד שאלה?
כן, בבקשה.
יש כאלה שנוהגים או עושים שתוך כדי לימוד מעשנים קצת. האם זה גם ראוי בבית המדרש?
בימינו בוודאי שזה אסור. כי ברוך השם התמעטו מאוד המעשנים, וזה מפריע לאלה שלא מעשנים. לכן בוודאי שאת העישון צריך להוציא מבית המדרש לגמרי. תבוא עליכם ברכת טוב. כן. לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו.
כן.
כן, שלום. כמו שהבנו בזמן האחרון ברדיו, הייתה התחסרות מאוד גדולה גם בנושא להקדים את השבת. אז באמת קיבלתי על עצמי לקבל את השבת חצי שעה קודם, מהזמן שכתוב בלוח. באמת עליתי לשידור בשביל זיכוי הרבים.
גברת נכבדה, אני לא בטוח שאת מזכה את הרבים. תסלחי לי שאני כופר בדברייך. תסלחי לי שאני חולק על דברייך, אין כאן זיכוי רבים, לא, לא, לא. אישה מדליקה, גברת, גברת, בבקשה תקשיבי, תביני. גברת שרוצה להדליק נרות יותר מחצי שעה מהשקיעה, היא חייבת לקבל עליה את השבת, ואינה רשאית לעשות כל מלאכה שאסורה בשבת. והרבה פעמים יש צרכים ששכחנו. הזמן שלא מקבלת שבת אישה ספרדיה, זה בחצי שעה הסמוכה לשקיעה, דהיינו 10 דקות לפני מה שכתוב בלוח. אז הגברת שרוצה לקבל עליה שבת מוקדם, מוקדם פירושו 10 דקות לפני מה שכתוב בלוח, לא יותר. גם אם האישה בטוחה שברוך השם הכל כבר מסודר, הזמן המומלץ ביותר להדלקת נרות שבת הוא חצי שעה לפני השקיעה, לא יותר מכך. אני לא מדבר על אלה שנהגו 40 דקות בירושלים, לא דיברתי עליהם, קשה לי להתייחס לזה, זה נושא קצת מורכב. אבל אדם רגיל בכל מקום בארץ מדליקים נרות שבת 20 דקות לפני השקיעה, ומי שרוצה להדר, לייקר את מעלת השבת, בבקשה, 20 דקות לפני השקיעה זה הדין, זה המנהג, 10 דקות קודם זו החומרה. את הוספת עוד חצי שעה, זה אומר שבעצם 50-70 דקות, 60 דקות את עושה יותר מהזמן הראוי, ומי יתיר לך לעשות את הדבר? ואחרי כן נצרכים פה לחבר פלטה, פה להסתרק, פה להתאפר, אלה דברים שאסורים בשבת. לכן ההמלצה לא כמו שהגברת כאן דיברה, אלא כמו שאמרנו, מקסימום 10 דקות לפני הזמן שכתוב בלוח. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לנתי שולמן שעשה את כל העבודה היום. תבוא עליו ברכת טוב ונזכה לשמוע ולהתבשר בשורות טובות, אמן ואמן. שבת שלום.
הקולות והמראות. הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ הרשמית של כל חי ותהיו מעודכנים אונליין לפני כולם, במקצועיות, באחריות ובאמינות. שילחו את המילה קבוצה לוואטסאפ שמספרו 03-593-93-93, 03-593-93. כל חי אונליין. מערכת החדשות של כל חי בגל פתוח סביב השעון, עם דיווחים ועדכונים מכל ההתרחשויות, באתר, באפליקציה וגם בטלפון 036-780-780 או 0374-333-66. אנחנו מתחזקים להצלחת המערכה הקריטית ועוברים לטלפון שמור הדרן, ההגנה הטובה בעולם לשמירה על המשפחה והעם. לרגל המצב, משלוח עד הבית ללא עלות. הדרן, כוכבית 3230. מתחזקים ועוברים לטלפון שמור הדרן, לרגל המצב, משלוח עד הבית ללא עלות. הדרן, כוכבית 3230.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. מאות בוגרי קורס ITT במרכז מקימי, בהנחיית דוקטור אמיר קוליק, כבר הפכו למטפלים מקצועיים מלאים בתחושת סיפוק והגשמה ונהנים מפרנסה ברווח. גם אתם יכולים להיות חלק מההצלחה ולהצטרף לקורס הקרוב. בקורס ממתין לכם מנטור אישי שיבטיח את הצלחתכם ופרקטיקה מעשית שתסייע לכם לצאת לדרך מקצועית ומאושרת.
מחזור 11-12 יוצא לדרך. לרישום לקורס חייגו עכשיו כוכבית 61-63, כוכבית 61-63.
שיעור פרשת השבוע שכולם מחכים לו.
תפילה זה ניסיונות, עבודה זה ניסיונות, אתה כל הזמן תוכחה רצוף ניסיונות. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שמתנסה ונופל וקם ונופל וקם, עושה תשובה ומתרומם, הוא יכול להגיע ישירות אל הקדוש ברוך הוא.
שיחתו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום, ערב שבת ב2:00 PM, כאן בכל חי.
בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.
מה אתה רוצה שנבין מזה? איך מתנתקים ומתחברים אל הלב הזה?
אני בטוח שיש הרבה מאוד אנשים שיש להם רעיונות למה ומה ואיך. אדם צריך להיות נביא או תנא לפני שיוכל לטעון שהוא יודע את הסיבות הספציפיות למה שקרה לנו.
תפסיקו להאזין לכל התיאורים, וקל וחומר לראות את התיאורים, זה נזק לנפש.
אני רואה את איזה ייסוד גם של כל עם ישראל, כולם כאיש אחד, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא את העם שלו רוצה לחבר.
חדשות כל חי, השעה 10:00.